השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אנחנו אוחזים בשלב היקיצה. היקיצה, סוף סוף מקיצים. כבר נראה שזה קשור גם לימים שאנחנו נכנסים אליהם, הם הקדושים. אבל קודם כל, לפני היקיצה, מה הוביל היקיצה, מה קדם לה? קדמה לשינה. סיפור שהשינה למלכות תואם מהעץ, מהתפוח הזה, ותקף שאכל התפוח נפל וחטפתו שינה. השינה חוטפת אותו. הוא יושן זמן מרובה מאוד, לא כתוב כמה זמן. הוא יושן זמן מרובה מאוד, לא כתוב כמה, אבל הוא יושן הרבה זמן. ומשרת מנער אותו ולא ינער כלל. אחר כך הקיץ בשנתו. ושאל המשרת, היכן אני בעולם? וסיפר לו המעשה. עין המשרת סיפר לשני למלך המעשה, ואמר לו שאתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים. ואני הייתי מתפרנס מהפירות. והיה מצטער עצמו מאוד. למה מצטער? בכל אופן עברו כמה שנים של החמצה, כמה שנים של שינה, אדם ישן, במקום להתקדם. לא נעים לגלות שעברו שנים ואתה נמצא באותה נקודה, והזמן עבר ונשארנו תקועים. ואז הוא הולך בחזרה למקום של הבת מלך, הלך לשם, מצא אותה, והייתה מצטערת לפניו מאוד, גם היא הייתה מצטערת לפניו. כאילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן בשביל יום אחד איבדת. באמת כתוב, לפני שניכנס לנושא שלנו, המילים האלה, הוא מצטער מאוד, והיא הייתה גם כן מצטערת לפניו. וזה מתאים גם כן עם כל ההקשרים האלה שיש בין השני המלכות לבין הבת מלך, שקורה לו משהו, וזה רק קורה לה מן אור חוזר כזה. היא רואה אותו, הוא רואה אותה, ואחר כך היא רואה אותו, הוא מכיר אותה ומכיר אותו. בסוף הוא מצטער ומצטערת גם כן לפניו. רבי נחמן כותב שמתי שאדם מתבודד מפרש שיחתו לפני השם יתברך והוא מספר את צערו לפני הקדוש ברוך הוא, צער לו, הוא רוצה להתקרב אליו, הוא רוצה לחפש, הוא לא מוצא, אז השכינה גם יושבת כנגדו, שכינה קדושה, והיא מדברת כביכול, מנחמת אותו, תופסת אותו, אבל גם כן מספרת את הכאב שלה. בעצם הדיבורים שהוא מדבר זה דיבורי השכינה הקדושה. אדם מדבר דיבורים, אבל הדיבורים מאורך הקודש. יש כמה תורות בליקוטי מורן, כמה תורות שרבי נחמן כותב בכל מיני לשונות, שהדיבורים שאדם מדבר עם הקודש ברוך הוא בצורה ספונטנית, מה שנקרא התבודדות בלשון שלנו, זה דיבורים שהם לא המקור שלהם, זה לא אני, זה לא המחשבות שלנו, זה לא ההגיגים שלנו, זה דיבורים חדשים לגמרי. מי נותן לנו אותם? בת המלך, השכינה הקדושה. מי שאנחנו מחפשים אותה, היא זו שנותנת לנו את הדיבורים. ופה רואים את זה שהייתה מצטערת גם כן לפניו. לא צער של העולם הזה של ברוך, אויש, איבדנו, הפסדנו, הצער שמוביל נחמה. כי צער שאנחנו רגילים, שהאוטובוס עבר ואנחנו נשארנו לתחנה, זה לא צער שמוביל למשהו, אלא אם כן מנתבים את זה נכון. פה זה צער אחר. צער של כיסופים, צער שמוביל לחיבור, והראיה, הראיה הכי טובה, שכתוצאה מהצער שלו, גם היא הייתה מצטערת לפניו. זה לא קורה תמיד. כשאדם מצטער על זה שהוא החמיץ, הוא כועס, הוא לא זוכר שהשכינה מצטערת כנגדו גם כן. זה פירוד, הוא לא חי עם חיבור. כשאדם זוכה להרגיש את צער השכינה, שזוכה להרגיש את הצער של הקדוש ברוך הוא, זה דרגה גבוהה, אפילו שהסיבה לכך היה זה החמצה או פספוס או איזושהי נפילה. לכן רבי נחמן כותב, כשאדם מרגיש את הכאב ובוכה, מתפלל על כאב אמיתי, הוא צריך לשמוח. כי אז הקדוש ברוך הוא בעצם מספר לו, המשמעות של זה, שבורא עולם סיפר לו את הצער שלו. עכשיו תחשוב שקורא לך איזה מלך גדול או מישהו חשוב ואומר לך, אני רוצה לספר לך קצת כמה כואב לי, בוא אני אספר לך קצת מלב אל לב, שיחה מלב אל לב. זה כבוד, נכון? שאדם גדול מוצא בך אוזן קשבת. כביכול הקדוש ברוך הוא מוצא בנו אוזן קשבת, עוד דיבור אחד נגיד, הזוהר הקדוש כותב משהו מבהיל, נראה לי שהזכרנו את זה פעם פה, שהשכינה הקדושה, בת המלך הזאת, שבמשל נקראת בת המלך, השכינה, היא בעולם בודדה, אין לה בעולם אף אחד לדבר איתו. כל אחד תקוע בעניינים שלו, אנשים, כל אחד בפרויקט של החיים שלו. זה עסוק בלהשיג כסף, זה עסוק בלהשיג כבוד, זה עסוק בלחפש אוכל. כל אחד תפוס משהו אחר. העולם כולו נע במעגלים סביב עצמו. כל אחד, תראו, עולם, אין אדם שאין לו איזשהו מסלול שהוא מחפש משהו בעולם הזה. כולם מחפשים, נרדפים, שורדים. והשכינה לא יכולה לדבר עם אף אחד, אין לה שפה עם אף אחד, אף אחד לא מבין אותה. אין קישור, זה לא אותה שפה. אומר הזוהר, עד שהיא מוצאת אדם אחד שהלב שלו פנוי להכיל את השכינה, להכיל את הכאב היותר כללי, את הגעגועים היותר כלליים של השכינה הקדושה, של הקדוש ברוך הוא, אז היא יושבת אצלו ומספרת לה את כל מה שכואב לה. לכן צדיקים היו הרבה סובלים איסורים, כי השכינה הייתה מספרת להם מה כואב לה. יש להם הרבה איסורים צדיקים. למה? מה הם רעים? למה הם דווקא שמים את האיסורים? כי הם הכי, יש להם, הם קשובים, יש להם יכולת להכיל את הצער שלה. אז זכות גדולה שאדם זוכר לכאוב על דברים אמיתיים. אפילו שהכאב זה לא מה שאנחנו רוצים, אבל כן, כאב שאדם כואב את הגעגועים שלו, זה כאבים בריאים, מביאים את האדם, הם מביאים את האדם למקום שהוא רוצה להגיע. אבל מה שמעניין אותנו עכשיו זה לפני כן. המשרת, הבשיל המלכות מקיץ אחרי שנה ארוכה של כמה שנים, זמן רב מאוד היה יושן. ונערו אותו ולא התעורר, ממש נורא ויום. ברגע שהוא מתעורר, אמרנו פעם שעברה, הוא שואל שאלה לעניין, הוא לא אומר, היי, כמה זה נעבר, מה קורה איתי? הוא אומר, איפה אני נמצא? אני רוצה רק תן לי נקודת מיקום, נקודת ציון, אני רוצה לדעת מאיפה להתחיל מחדש. לא רוצה לבכות את העבר ולא רוצה לכעוס ולחפש אשמים, רוצה להתחיל מחדש. לכן הוא שואל את המילים שהפכו בברסלב למין סיסמה, ממש הפך למין כזה, רק להזכיר את שלושת המילים האלה כדי לקבל התחדשות. איכן אני בעולם? אנשים מרגילים, איכן אני בעולם? זה היה כזה משפט שצדיקים אומרים, איכן אני בעולם? איפה אני בעולם? איפה? תגיד, תן לי לדעת איפה אני נמצא. שאני דף להתחיל מחדש. כי אין אפקמינה, אין עניין לברר למה קרה, אם לא שואלים מעלה. השאלה הכי דחופה היא, איך מתקדמים במקום שאנחנו נמצאים בו. ואז השני, המשרת מספר לו את כל המעשה. והוא אומר לו עוד דבר, עוד פרט, שאני הייתי מתפרנס מהפירות. למה זה חשוב לדעת שאני הייתי מתפרנס מהפירות? אנחנו עכשיו שואלים מה קורה עם השני למלכות, לא איך שרד ה... לא איך שרד המשרת, אלא מה עשה, איפה היה השני למלכות. אז מה כל כך חשוב? הפרט של הייתי מתפרנס מהפירות, כבר נראה שזה פרט חשוב, פרט חשוב מאוד, ההתפרנס מהפירות. אבל קודם כל, לפני הקטע של להתפרנס מהפירות, הסיפור של המעשה, אני מספר לו המעשה. והתורה שהיא הקדמה לסיפור הזה, תורה סמך בליקוטי מוהר"ן, זה הקדמה לסיפור מעשיות, זה תורה שמבוססת על הרעיון של לספר סיפור מעשיות, שזה פלא שצדיקים נהגו לספר סיפור מעשיות, זה היה די נדיר, זה היה אצל צדיקים, רבי נחמן הפליא בזה, שסיפר 13 המעשיות האלה ועוד כמה מעשיות, אבל שם הוא מסביר בעצם באופן תורני מה העיסוק בסיפור מעשיות. הזכרנו כמה פעמים פה את זה, שהעניין הזה שיש דברים, יש מצבים של תרדמה רוחנית שלא עוזר תורה, לא עוזר, ודאי שלא עוזר תוכחה, לא עוזר שיעור, צריכים לאסוף את החבר'ה, לספר סיפורים. אנחנו כבר הרדנו לרמה של תורה, לומדים תורה, מדברים תורה לסיפור. צריכים הכי טוב לקרוא את הסיפור הזה וזהו, זה הסגולה הכי טובה. אבל כדי קצת לקבל הרגשה, אנחנו לומדים את זה יותר. אבל אנחנו נספר סיפור. למה הוא ספר סיפורים? הוא אומר כי בתוך הסיפור, הוא הכניס אור גדול, אור מעתיק הקדישה, אור מה שנקרא מעל העולם, מעל התורה הנגלית, משהו שנסתר, תורה שתגלה לעתיד לבוא, בתוך סיפורי דברים, הוא לביש איזה סיפורים, הוא סיפר את הסיפור, כדי לעורר אנשים מהשינה שלהם הרוחנית. לכן, גם השני למלכות, מתי שמתעורר, הוא צריך שמישהו יספר לו סיפור. איך שהוא פותח את העיניים, מה קורה המשרת, עומד ומספר לו סיפור. הוא מספר לו את כל המעשה, הוא סיפר סיפורי מעשיות. כשאדם נרדם, כדי שהוא יתעורר ויקבל בחזרה את הפנים שלו, את המוח שלו, את מה שהוא איבד בשינה, הוא צריך לשמוע סיפור. כבר נראה זה יפה, זה מופיע בכמה סיפורים שחזר לדבר. הרעיון הזה, שמתעוררים יש מי שמספר סיפור. אז פה רבי נחמן אמר, אני שונה מהעולם. העולם אומרים שסיפורי מעשיות מספרים כדי להרדים. עד היום, כן, נהוג, ילד לא נרדם, מספרים לו סיפורי מעשיות. סיפורים. וכך הוא נרדם. אבל רבי נחמן, אני אומר, שסיפורים, שסיפור אותם נכון כמובן, הם מעוררים מהשינה. לכן, לא כל כך נהוג שילד קם וספר לו סיפור, נכון? הוא הולך לישון, ספר לו סיפור, שהוא קם, הוא לא נו, תצא כבר בבית, תלך כבר. אבל אנחנו לא רוצים שיגידו לנו שנתעורר, נו, תזוז כבר, אנחנו לא נזוז, אנחנו נמשיך לישון על בחזרה, כמו פרו. נתעורר, והיה חלום שני. חוזר, שוב פעם, הולך לישון שוב פעם. זה שלא נלך שוב פעם לישון, מיד שאנחנו קמים, למה אדם הולך שוב פעם לישון? כי מתייאש. הוא מתעורר, אומר, מה השעה? אוי, כבר עבר מילה זמן, יאללה, נמשיך לישון. לפחות נשען. זה ייאוש. כשאדם ישן הרבה זמן, שמתעורר זה רגע שצריך לתפוס אותו, לשמור אותו עירני. איך שמור אותו עירני? עם סיפור מעשיות. פה אנחנו מגיעים לסיפור מאוד מעניין, שיש לו מקבילה, שהסיפור שלנו פה ממש מקביל לסיפור הזה. פה כתוב שהשני מלכות נרדם, קם ופגש את זה, את המשרת שלו, שאומר לו, אני אכלתי פירות בינתיים. וסיפור לו מעשה. יש סיפור בגמרא, שבתורה סמך ולכותר מורן מופיע גם, כן, על חוני המעגל, חוני המפורסם, מהגשמים, שלא ירדו גשמים, שלחו לו, התפלל, עשה עיגול, חג עיגול בקרקע, ואמר, אני לא זז פה עד שיבואו גשמים. התחילו לטפטף גשמים, אמר, לא לזה התכוונתי, ירדו גשמים חזקים, לא לזה התכוונתי, עד שהגיעו להגשמים מה שהוא רצה. על זה אמרו עליו שהוא מתחטא כבן לפני אביו, הוא כמו בן בית אצל הקדוש ברוך הוא, ולכן מה שהוא רוצה עושים לו. יותר מזה, אפילו הנכדים שלו, אפילו שני נכדים, יותר מנכדים, אפילו צאצאים מאוחרים, שידעו כולם בזמן הגמרא שמתי שצריכים ישוע בענייני גשמים, הולכים אליהם, הם פועלים ישוע. זה עבר במסורת אצלם. חוני הזה, יש כמה גרסאות איך הוא נפטר. שלושה גרסאות, אחת בתלמוד בבלי, מסכת תענית, אחת בירושלמי, תלמוד ירושלמי, אחת בספר קדמונים, קדמונים שגם כן מופיע שם הסיפור, גרסה שלישית, מעניינת איך הוא נפטר. שני הגרסאות בבבלי וירושלמי קרובות למה שכתוב, קרובות אחת השנייה, אבל יש ביניהם הבדל מעניין. הסיפור בכל אופן הראשון הוא, שמה שרבי נחמן מביא אותו, שחוני המעגל פעם היה כל החיים שלו תפוס בשאלה, רבי יוחנן מספר את זה בגמרא, בשאלה שהטרידה אותו. כתוב בשיר המעלות שכולם מכירים, בשיבת ציון, בשיב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. הפסוק הזה נאמר, העגלות בבל, עכשיו אנחנו ממש, זה ממש אקטואליה, כי חגגנו את פורים עכשיו, מה זה פורים? זה אותו יום שלנו פדות, בסוף שנות גלות בבל. היה בית מקדש ראשון, חריבו אותו, ובחדנצר יצאו לגלות של 70 שנה, בסוף הגלות הגיע המן המפורסם, ורצה לקבור את עם ישראל שימשיכו לישון, לא יקמו ולא יהיה בית מקדש, ואז הגיע מרדכי היהודי, שקראנו עליו, כן, ועורר את עם ישראל, ובזכותו נבנה בית המקדש, בזכותו ובזכות אסתר, ואז עם ישראל עלה, היה שיבת ציון המפורסמת, חזרו בנו בית המקדש בירושלים, והתחילו ימי בית המקדש השני. אבל הפסוק של שיר המעלות הזה, בשיב השם את שיבת ציון, זה מבשר את אותה שיבת ציון, שעם ישראל עוד ישוב לאדמתו אחרי הגלות הראשונה. גלות ראשונה, לא גלות שלנו היום, הגלות הראשונה, שאחרי מקדש ראשון, אמרו לאדם ירמיה, הנביא אומר, תשמעו, היה זה נבואה של ירמיה, אתם עוד תשובו הנה, אחרי 70 שנה, שהחשבון, וזה טעו, מתי מתחיל החישוב, עוד 70 שנה תחזרו לפה בחזרה. ייבנה בית המקדש, ההיסטוריה תחזור, זה יהיה בסדר, הכל יחזור למקומו. אז זה נאמר, בשיב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אמר חוני המגל, אני לא מבין, איך ייתכן שאדם ישן 70 שנה, הרי מדובר על 70 שנות גלות, אז למה היינו כחולמים? אנחנו, מה זה יהיה חלום הכל? איך ייתכן, מי יקדניים 70 שנים, בלשון הארמית? האם יש מישהו שיכול לישון 70 שנה? היה מוטרד בשאלה שנים. יום אחד, הלך באיזה מקום, קרח לעצמו לחם, קריך, כן, סנדוויץ', ישב ואכל, נרדם כתוצאה מהאכילה, עם הזמן התאבס בו סלע, כמו שסלע כזה גודל עם הזמן, כן? יש סבו כזה, נהיה מהר, אבל, היה כמו מערה. סגרו אותו בתוך מערה, בתוך סלע. הוא ישן 70 שנה רצופות. 70 שנים. אחרי 70 שנה הוא התעורר פתאום, הוא קם, והוא רואה לידו עץ חרובים. עץ, לפני שהוא הלך לישון, אז סליחה, לפני כן, שכחנו משהו חשוב. הוא ראה מישהו, לפני שהוא הלך לישון, לפני שהוא אכל, הוא שאל שם, היה שם סיפור, שהוא ראה מישהו שותל עץ חרובים. עץ חרובים זה עץ מאוד, שלוקח הרבה זמן, יש לו הרבה סבלנות. 70 שנה לוקח לו לטעון פירות. הנגלה הראשונה של הפירות, 70 שנה. החרוב הזה, לא יודע אם זה החרוב שלנו, זה חרוב שנקרא ברוש. נקרא ברוש, הברוש הזה נקרא חרוב, זה נקרא ברוש, זה נקרא חרוב. כל אופן זה נקרא עץ חרובים, שיש עליו הרבה בגמרא, הרבה הרבה התייחסות, הרבה סיפורים סביב העץ החרוב הזה, שהוא עץ מאוד מיוחד. לוקח לו 70 שנה לטעון פירות. הרבה זמן, מי שיש לו סבלנות, נוטע אותו, מחכה 70 שנה. מזמין גנן הביתה, תיטע לי עץ, עוד 70 שנה תראה תוצאות, תקרא לי אם יש בעיות. 70 שנה. אז הוא ראה שמישהו שותל את העץ הזה ל-70 שנה. שאל אותו, תגיד לי, אתה בטוח למי אתה שותל את זה? אז הוא אומר, אני שותל את זה. אז איך הוא אומר פה בלשון שלו? אומר, אתה בטוח שאתה הולך לחיות 70 שנה שאתה שותה לעצמך את העץ? מאיפה אתה כך סגור על זה שאתה הולך לחיות 70 שנה שאתה הולך לנות מזה? אומר, אני לא שואל שאלות. אני נולדתי, מצאתי עץ חרובים כבר שנטעו לי אבותיי, אני נותן לילדים שלי, לא מטריד אותי, אני לדור הבא של הילדים. בסדר. ואז הוא אכל את הלחם ונרדם וסיבב אותו הסלע ונרדם. והמשיך לישון 70 שנה. אחרי שהוא קם אחרי 70 שנה, הוא רואה את הבן אדם הזה, הוא חשב את זה אותו אחד, אוכל מהחרובים שכבר גדלו. אז הוא הבין, בוא, כנראה נרדמתי 70 שנה, אם הוא אוכל כבר מהחרובים. הוא שאל אותו, מי אתה? מי שאתה? זה אומר, סבא שלי. אז נשארו כבר שתי דורות. והסבא התחיל להסתבך. ואז הוא הסתכל והוא ראה שהחמור שהוא השאיר ליד העץ, כבר ילדה לו שם דור שלם של חמורים, והיה שם ממש עסק מתפתח. ואז המשך הוא שהוא הלך לבית המדרש, ובאותו כל אותם שנים שהוא לא היה באזור, לא יודע איפה הוא הלך, אז הוא היה נקרא גדול הדור. לא היה את מלשאול שאלות. אז היו תקועים. כל השאלות הקשות נשארו תקועות. זה סיפור פלא. זה הסיפור. זה הסיפור. הסיפור לא שום שאלות, אמרו. עכשיו, אחרי, הוא מגיע לבית המדרש, הוא שאל, יש לכם שאלות? אמרו לו, כן. לא ידעו שזה חוני המעגל, הוא פשט להם את כל השאלות שלהם. אמרו, זה כמו בתקופה של חוני המעגל. ואמר, אז זוכרים אותי עדיין? אז אמר, אני חוני. אמרו לו, אתה חוני? תחקו עליו, חשבו שהוא השתגע. ואז זה חוני. בכל הוא ביקש, ביקש, ביקש החמיש להיפטר מן העולם, כי הוא לא יכול לסבול, הוא נשאר לבד בעולם, לא היה לו עם מי לדבר, הוא נפטר. זה גרסה אחת. גרסה שנייה, שזה היה דבר יותר מעניין. אני לא נעריך את כל הגרסה השנייה, אבל הרעיון הוא שהוא היה חי בסוף ימי בית ראשון, תקופה שירמיה הנביא מטריע על גלות. יום אחד הוא יצא לאזור של העיקרים, הקוצרים, הוא נכנס למערה, נרדם במערה, היה חורבן, היה גלות, הוא ישן כל התקופה הזאת, קם בבית שני. עבר, דילג את כל התקופה של הגלות, יצא מכל הסיפור, חזר בית שני. ואז הוא חזר בית המדרש, והוא אמר שהוא חוני, שאלו אותו, אמרו שחוני הגיע, היה מהיר הכל. הוא נכנס לבית המדרש, הכל העיר, בית המקדש, הכל העיר, ואז ידעו שזה חוני מעגל. יש עוד גרסה שלישית. עכשיו, זה שתי הגרסאות שמעניינות אותנו. יש פה סיפור מעניין מאוד. יש פה אדם, שמו בסיפור הזה נרדם להרבה זמן, פה בשלב הבא, השני המלכות גם ירדם 70 שנה. הוא קם אחרי 70 שנה, פוגש מישהו, כמו את המשרת, פוגש מישהו שאוכל מהפירות, והמשרת אומר לו גם כן, הייתי מתפרנס מהפירות, הרבה הקבלות פה, והוא מספר לו מעשה, וגם הוא, מספר לו, גם הוא סיפר לו מעשה בסיפור לחוני המעגל, סבא שלי שתל את זה, סיפר לו מעשה, רבי נחמן אומר שזה נקרא סיפור מעשיות, אז יש הקבלות. יש עוד סיפור מקביל בחז"ל, על רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי היה נרדף על ידי הקיסר, שילמד תורה, ברח למערה כידוע, התחבא במערה כמו בשיר המפורסם, עם הבן שלו ביחד, היו נכנסים בתוך אפר, עד הצוואר, כל היום יושבים לומדים תורה בתוך האפר, פושטים את הבגדים שלו יתליו, והגוף שלהם ממש אלה חלודה, בלשון הגמרא, אלה חלודה מכל השנים האלה, ובנס גדל להם עץ חרובים מחוץ למערה, ומעיין של מים. הם מתפרנסים מהחרובים. שוב פעם, סיפור של מערה, קורא אצל חוני, מערה זה מקביל לשינה, זה נכנס לתוך עיבור, מצב של שינה, תקופה ארוכה, 12 שנה רצוף, הם יצאו ממערה אחרי 12 שנה, עם מלא קפדות, הם ראו מי שמתעסק עם העולם הזה, קוצר, אומר, מה, יש להם זמן, אנחנו עסקנו בתורה 12 שנה, יום ולילה, יש להם זמן לעשות פה עכשיו עסקים, כל מקום שיסתכלו, הכל נשרף. הייתה בת קול אמרה, יצאתם בשביל להחריב את העולם, תחזרו למערה. חזרו למערה לעוד שנה, שנת ה-13, 13 סיפורים של סיפור מעשיות, 13 תיקוני דיקנה, 13 מידות של רחמים, יצאו אחרי שנה עם רחמים, רבי אלעזר עדיין נשאר עם הדינים, אני מסתכל שורף, רבי שמעון בר יוחאי מסתכל מרפא. איפה שמסורף הוא מרפא. איפה שמסורף מרפא, ואז רבי שמעון בר יוחאי מרפא את כל השרופים. אין מרפא. קורא זוהר, נוסע לרבי של מירון, מקבל ריפוי. שמעון בר יוחאי מנחם את כולם, רחמן כזה, מלא רחמים, מרחם על כולם. אריכות אפיים. מה הם למדו בשנה ה-13? כולנו צריכים לצאת משנה. בשנת ה-13 למדו דבר חשוב, למדו רחמים, למדו לרחם. קיבלו שכל של רחמים. לא נערך בסיפורים, הרעיון הוא אחד. יש שינה, ושיוצאים מהשינה מישהו מספר סיפור, והסיפור הזה זה מוחין נפלאים מאוד. אבל שם ברוך היא כתוב, כל ההשגות שלו הוא השיג בזכות המערה. מיוחד בזכות שנת ה-13, שיוצא משם עם כל המוחין של הזוהר הקדוש, עם כל הקבלה, כל הגילויים של רבי שם ברוך היא הגיעו מהמערה, מ-13 שנה של מערה. באותה תקופה. שהיה במערה, באותה תקופה שחוני היה במערה, העולם היה חשוך. לא היה מי שיפתור את השאלות. הייתה שינה בעולם. גם השינה המלכות מחפש את בת המלך. הוא מחמיץ שנים רבות בשינה, אבל כשהוא יוצא משם זה הכי חשוב. כשהוא יוצא, יש פה פוטנציאל לצאת עם שכל חדש, לא יותר דפוק, לצאת עם שכל חדש, שרק שינה, אפילו שהגיע במשוגע, בצורה לא טובה, שינה יכולה לתת לך דעת חדשה, שהיא תהיה הקליק איך לפתוח את הדרך לבת המלך. זה יקרה פעמיים שהוא ירדם, אבל בסופו של דבר, השינה היא לא רק טאקל, היא בעיקר מפתח שאנסו אותך להיכנס לשינה ולמערה, כדי להוציא משם השכל, שהוא מפתח להוציא את המלך. כבר נחזור לראות איך זה פועל. קודם כל חוני המעגל. חוני המעגל הזה, שהוא נכנס לשינה ויצא מהשינה, אז באותה תקופה היה מישהו שאכל את החרובים, נכון? פה גם כן יש את המשרת שאוכל את הפירות. הוא אמר, בינתיים התפרנסתי מהפירות. אמרנו, מה משנה שהתפרנסת מהפירות? יש פה רעיון נפלא. חרובים, החרובים האלה שרבי שמעון בר יוחאי אוכל אותם ב-13 שנה האלה, שהאיש הזה אוכל אותם בשנים שחוני המעגל ישן, זה עץ של סבלנות. לכן זה יהיה ארץ ישראלי כזה. הרבה סבלנות צריך פה בארץ ישראל, הרבה סבלנות. צריך הכל, הכל מתהפך כל הזמן. ארץ ישראל נקנית בייסורים. מאוד קשה פה לחיות, ככה זה נראה. צד שני, יש מקום אחר, אין מקום אחר. ארץ ישראל זה הקדושה של האמונה. לכן כותב רבי נחמן, חרובים, רבי נתן כותב את זה בליקוטי הלכות, זה עץ של אמונה. עץ של הרבה המתנה. 70 שנה, אתה יודע מה זה חכות 70 שנה? צריכים הרבה אמונה שיום אחד יצא משהו. ולא עץ שאתה רואה מיד יוצא משהו מיד. 70 שנה לחכות. עץ של הרבה אמונה. אבל לאכול את האמונה זה נקרא להתפרנס. לכן, פרנסה, המושג כתוב פה, התפרנסתי. הייתי מתפרנס מהפירות. המושג פרנסה זה דבר שהוא מילה נרדפת לסבלנות. פרנסה מילה נרדפת לסבלנות, ולכן הפרנסה הידועה זה אוכלי המן. הדור הכי מפורנס שהיה אי פעם, זה הדור של אוכלי המן. אלה שהיו במדבר, לא ידעו מתי מגיעים לארץ ישראל, הרבה המתנה. ונוסעים, אלה מסע בני ישראל. איך נסו? יום אחד מתרומם הענן, משייץ. כולם מקפים ציוד, מתחילים ללכת בעקבות הענן. הענן עוצר, נוחת על המשכן, פותחים את העסק, פותחים את השולחן, פותחים שולחן, אין את שולחן, את כל המשכן, בונים מחדש משכן, נעמדים. פעם זה עוצר 11 שנה, פעם יום אחד. אתה מבין? אתה חונה, אתה לא יודע אם אתה יכול לחכות פה 11 שנה או יום אחד. באותו דור, זה היה אותו דור שאכל מן. כל יום, כל בוקר היה מנה, אתה לא יודע מה יהיה מחר. עכשיו, אין כרטיס אשראי, אפשרות מסגרת, חריגת מסגרת, הלוואה בנקאית, אתה לא יודע איפה תשיג מחר. אין מחר, אם מחר לא יורד מן, מתים. בדור שלהם אנחנו אומרים, אוכלי המן, איזה יופי. איזה יופי, ודאי איזה יופי, אבל זה עלה כסף, זה עלה משהו. והיו צריכים להשקיע משהו, מה ההשקעה? הרבה אמונה, הרבה ביטחון. לא יודע מה יהיה מחר. צריך להאמין שמחר, ברוך השם יום-יום. כל יום יש ברכה מיוחדת, הקדוש ברוך הוא משפיע, כל יום ברכה מיוחדת. זה פרנסה. פרנסה זה שם מודף לסבלנות וליכולת של סיבולת להמתין, להמתין, להמתין. זה נקרא מן, אכילת מן. בעולם הזה, זה עולם של שינה. כל ימות השבוע זה שינה. לכן אנחנו פוגשים את הפעם, עוד פעם שהם פוגשים את החרוב המפורסם, איפה זה, אצל מי זה? אצל רבי חנינה. מה היה איתו? כתוב שכל העולם נזדון בשביל חנינה בני, וחנינה בני, די לו בקו של חרובים מרב שבת לרב שבת. עולם משלם נזדון בשביל, לא מוצדיקים בשביל, שום שביל, הוא היה עושה שביל רוחני להשפיע שפע שפרנסה לעולם, אבל רבי חנינה עצמו, שכל המיליונרים ישבו על השפע שלו, הסתפק בקו חרובים, מערב שבת לערב שבת. למה? תוכל, פחות תיקח קצת מהחסידים שלך, מאלה שהרוויחו חומך את הכסף, קצת מעשרות, תבנה וילה, תעשה משהו. מה, למה הקו של חרובים דווקא? אלא מה? הוא יסוד גדול, שזה הסוד של החרוב. קו של חרובים זה סוד גדול מאוד שהרי הקדוש מגלה אותו. מה זה קו של חרובים? כבר נדבר על הסוד הזה. אבל קו של חרובים זה מאכל של צדיקים, זה מאכל של ברכה, מאכל של מן, שאתה אוכל קצת ואתה שבע הרבה. בדיוק הפוך מהם שאוכלים הרבה ולפעמים קצת, אדם אוכל הרבה, רק אני אשב במרעב, מפרנס את כל החנויות המזון המהיר, אף פעם לא שבע, אבל מה זה אוכל שאתה אוכל קצת ושבע הרבה? מה זה? מה זה חרובים? חרובים משום חורבן. חורבן. חרובים. יש עולם של חורבן ועולם של תיקון. כמה פעמים הזכרנו פה את זה. קו של חרובים זה העולם הזה, עולם של חורבן. מה זה אומר? זה אומר ככה. החרובים האלה אומרים לך, תשמע, אתה חי בעולם שכל כולו יהי חרבות. איזה נחמה, מה הבשורה הגדולה? הבשורה הגדולה זה ככה. אם אתה תחפש פה, בזבזת את הזמן שלך. שום דבר פה לא קיים. גם אתה רואה דברים בנויים, אתה רואה כסף, אתה רואה יופי, אתה רואה חן, יכולת, זה לא אמיתי. זה חורבות של עולם אמיתי. מה כן? בתוך החורבות האלה מונחים ניצצות קדושים. ניצצות קדושים זה נקרא אור אלוקי שמחיה את הדבר הזה. אם ראית מידה מסוימת בעולם הזה, דבר שמושך אותך, סימן שבפנים יש איזה חתיכת אור אלוקי שמחיה את הדבר הזה. למשל, ראית דבר של פחד? אז אין פה פחד, אין שום גורם לפחד, מי אתה מפחד? רק מה, יש פה יראת השם. אם ראית דבר של אהבה, זה מחר יכול להיעלם, זה יכול הרגע להיעלם. אלא מה, יש פה אהבת השם. אתה צריך להוציא את הדבר הזה שגנוז בתוך החורבן, ולהיות ניזון מזה. לא להיות ניזון מהחיצוניות, כי זה דבר חרב, דבר שאי אפשר לבנות עליו. אתה לא יכול לבנות על בית חרוב. תחפש בתוך החורבה הזאת, תחפש בפנים את המטמון, תחפש בפנים את הקיום האמיתי. זה נקרא קו של חרובים. יש צדיקים שלא אוכלים את האוכל המוכן, כמה פעמים אמרנו פה כבר, מתוקן, הזכרנו, המצר הוא מסודר, מתוקן, נעים מתוקן מסודר, מתוקן זה נקרא שנראה לך שהכל פה מסודר פה, זה לא מסודר. צריכים לסדר את זה. צדיקים זה אנשים שניזונים מלברר את הבריאה. הוא לא רוצה לאכול אוכל מוכן כבר, כלומר הוא לא רוצה לאכול, לבלוע, לקחת ולאכול, הוא רוצה לעבוד על כל דבר, מתענג מלחפש את הטוב שבתוך הרע, את האור שבתוך החושך, להוציא ניצוצות, לגאול את הניצוצות השבועים האלה, למצוא בתוך בלגן, סדר וחרובים. זה נקרא שמסתפק במועט. בתוך המועט הוא מוצא שיש הרבה. הוא אומר, לא חסר, יש פה הרבה. בסוג אחר של צורת תזונה, תזונה מסוג אחר. דיאטה מעניינת, דיאטה שחרובים. משהו חדש, נכנס עכשיו לשוק, משהו חדש, דיאטת חרובים. איך עושים דיאטת חרובים? אדם שאומר, אני מתחילה ניגש לכל דבר, לא מתוך רצון שהכל יהיה מסודר. כשאדם בדרך כלל חי בעולם הזה, הוא רוצה הכל מסודר. הוא רוצה שהכל יבוא כבר במילא. הוא לא סובל שזה לא מסתדר כמו שהוא רוצה. זה מעצבן אותו שזה לא כמו שהוא רוצה. זה מתסכל אותו, אולי אני לא בסדר, אולי משהו דפוק אצלי שלא מסתדר לי, הכל הפוך. תדע, אם לא מסתדר לך, אתה באזור טוב. אתה בשטח מצוין, אתה בשטח של צדיקים. אתה בשטח של אנשים שמתעסקים בשכינה, בשטח של אנשים שמחפשים בת המלך, אתה בשטח של מקום שכותבים סיפורי מעשיות. מקום שהכל מוכן, זה פלסטיק, זה סרט. הכל מוכן, רק תבוא בדיקה אחת, אתה צופה בסרט שמישהו כבר ערך אותו. אנשים בעולם רבים שעובדים עליהם. למה בכל הפרסמות האוכל אף פעם לא יוצא גם בספרי בישול? בלי לפגוע באף כותב, אף פעם האוכל לא יוצא כמו שבספר. כי זה ברוך בבזילים ועוד כל מיני דברים, עד שמצלמים את זה, כן? עוד מסודר לפני שזה כבר מטופל. עד שאתה מגיע, אתה מכין בעצמך, אתה עושה את זה על אמת. עכשיו זה עם קצת, עם שיפור, עם גרפיקה, עם עוד תוכנות, פוטושופ שמארגנים, מסדרים את זה. כשאדם יושב במטבח הפרטי שלו, מבשל את האוכל בעצמו, הוא עושה דבר על אמת, הוא עושה על אמת. זה עושה יותר טוב בדרך כלל, אם אתה עושה את זה אמיתי. אדם רוצה לקחת מוכן, תביא לי כבר מוכן, שיהיה מסודר. זה התענוג של לצאת למסעדות, זה בסדר, אבל זה תענוג, למה? תביא לי כבר מסודר, תביא לי מוגש. לעבוד בעצמך, סוג אחר. אבל אדם, בעבודת השם, עיקר הדבר זה לעבוד בעצמך. תיקח את החומרים, תערבב אותם, תלכלך איתם, תעשה בעצמך משהו. כשעשית בעצמך, זה דיאטה נפלאה. עשית דבר אמיתי. עשית דבר לא מן המוכן. עבדת על הדבר הזה. אל תיקח דבר מן המוכן. כל דבר, גם נראה לך מוכן, תבדוק. איפה פה הנקודה שצריכה תיקון? מצאת הנקודה שצריכה תיקון? זה בסדר. עכשיו אתה יכול לאכול את זה. עכשיו אתה יכול ליהנות מזה. נקודה אחת. בסדר, אחר כך. בסדר, אני לא רוצה שיהיה כיתויים. משהו קצר? זה נושא בפני עצמו. נכון? כן, נכון. צריכים לאבד את זה במוח. גם בלימוד, בכל דבר. עכשיו, הדבר הזה נקרא חרובים. אל תברח מהחורבן. אל תחשוב שמשהו לא בסדר אצלך, אם אצלך יש חורבן. הפוך, זה מצוין. כל עולם נזדון בשביל חנין הבני. מי שלא מסוגל, נזדון בשביל חנין. יש צדיק שעובד, לכן אתה נזון. אבל חנין, האנשים שמוכנים להיכנס, למצוא את החננה, לעורר את החננה של הקדוש ברוך הוא, חנינה, להתחנן לפני השם, רבי חנינה, להיות כמו בתחינה כזאת, לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים, זה אותם אנשים שחיים בעולם של קו שחרובים ומתקנים אותו. ולכן, די להם בקו שחרובים. הוא לא צריך יותר מזה. טוב לו, מספיק לו, די לו. די לו בקו שחרובים. הוא לא מרגיש רעב, הוא לא מרגיש עני. יש לו סובה בקדושה. משיגים את הסובה הזה, מתי שמוכנים להיכנס לעבודה. כדי להיכנס לעבודה, חייבים להיכנס גם כן לשינה. כי מקום של שינה זה מקום של עבודה. מה זאת אומרת? ודאי שעיקר עבודה זה בעירנות. אבל העולם החרוב הוא עולם ישן. העולם הזה הוא עולם ישן, הכל ישנוני פה. הכל ישנוני בעולם הזה. יש מי ישנים עמוק. עכשיו, למה זה? זה נקרא, למה יש פה כל שנים? לישון שנה, שנה, עוד שנה ועוד שנה. כל שנה עושים ראש שנה תקיעת שופר, אמרנו כמה פעמים, אחר כך כולם הולכים לישון סיוב פעם, אז התקיעת שופר הבא. שנה, הולכים לישון. אז התודעה שלנו היא תודעה של שנה, לכן יש לנו עבודה. כי אם היינו ערניים לגמרי, אז הכל היה, אנחנו היינו כבר חיים שם. השינה שלנו זה העבודה שלנו. אנחנו ישנים, אבל אנחנו מחפשים את הערנות בתוך השינה. יש עבודה לחפש בתוך השינה את הערנות. זה הסיפור של השינים מלכות, שהוא נרדם, וזה הסיפור של חונית שנכנס לשינה, וזה הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי שנכנס גם כן לבחינה של שינה, ועושים משם תורה חדשה. עכשיו, כשחוני נכנס לשינה, בתוך המערה הזאת, אז אמרנו שזה היה בין שני בתי מקדש. זה מדויק בהמשך הסיפור שרואים שהיא בת המלך נדדה למקום אחר בינתיים להגיע לזה. אבל בכל אופן, הוא החמיץ כאילו את החורבן. כן? חסך אותו. אז יש פה איזה פן שהשינה היא בסדר. לפעמים אתה יכול לישון ולחסוך. מי יודע איך, זה לא פשוט לצאת מארץ ישראל, להתגלגל, הוא נשאר באותו מקום, הוא לא השתנה. אבל יש פה רעיון עצום. עבר על חוני המעגל מה שעבר על עם ישראל בפרטיות. עם ישראל, למה הוא שאל מי יקדנה עם 70 שנים? מה מונח בשאלה? האם יש מי שישן 70 שנה? מה מונח בפליאה הזאת? מונח ככה, כתוב במזמור הזה, שיב השם שיבת ציון, היינו כחולמים, שנקום מהשינה הזאת, שנחזור לציון, נדע שהיינו כחולמים, ניפול לנו הרעיון, הסימון שישנו בכלל. כשאתה ישן, אתה לא יודע שאתה ישן, אתה בטוח שאתה עכשיו נוסע בעולם, מטייל, ורב עם אנשים, מסתדר עם אנשים, סוגר עסקאות, מפסיד עסקאות, כל אחד עם התחומים שלו. כל אחד עם העניינים שלו. אבל אדם בטוח שהוא חי. אחרת הוא לא ישן. אם אדם יודע שהוא ישן, הוא כבר לא ישן. נים ולא נים, תיר ולא תיר, הגדרה של הגמרא. אבל אם אדם ישן, הוא ישן, הוא חושב שהוא ער. מתי שהוא קם, הוא מבין, אוי, ישנתי. היינו כחולמים. הבנו, במפרע, שישנו את החיים שלנו. שואל חוני מגיד, ייתכן לישון 70 שנה? כלומר, אפשר לרדת לכזה מקום, הוא לא הבין. האם ייתכן לרדת למקום כזה שלאבד את כל ה-70 פנים של התורה, זה נקרא 70 שנה. אתה מאבד את כל 70 פנים של תורה, את כל הדרגות של הערנות. יש 70 דרגות של הערנות רוחנית, לישון 70 שנה זה נקרא לאבד את כל דרגות הערנות הרוחנית, ולהיות במצב התחלתי, מצב של ישן לגמרי. הראו לו, כן, יש מצב שאתה אוכל לחם. הוא חי הרבה שנים, על ארוחות ימים, ודאי. על ארוחות ימים. אז הנה התשובה, שאדם ישן 70 שנה בדקה אחת. לא צריך לשן 70 שנה. השבעים שנה, מה שאמרנו, זה בחינה. כשאתה ישן 70 בחינות, 70 מדרגות של ערנות, אתה מאבד, זה נקרא שאתה ישן 70 שנה. אתה ישן את כל ה-70 מדרגות שאיבדת. זה המושג 70 שנה, זה הרבה אנחנו נסביר. זה נקרא לישון 70 שנה, איבדתי עוד מדרגה, עוד מדרגה, עוד מדרגה, הגעתי מצב של ישן לגמרי. זה הגלות. שאול חוני, יש מצב לישון כל כך, הוא היה חי בבית מקדש ראשון, הוא לא האמין שיש כזה מצב. אפשר לאבד עד כדי כך את הערנות הרוחנית, עד כדי כך. אמרו לו, תראה. הלך אכל פיתה, אכל לחם, קרח רפתה, כתוב, קרח לחם, זה היה אוכל מן המוכן, זה היה אוכל שהיה בו איזושהי נקודה של ישנוניות, לא עבדו עליו, ולכן ישנו. השני, הכין את החרובים האלה. הוא עבד על החרובים, הוא נשאר ער. אבל חוני, לפי מדרגתו הגבוהה, אכל לחם מן המוכן, כביכול, ולכן הוא נכנס לשינה. אז עבר עליו בפרטיות, מה שעבר על עם ישראל, הוא נכנס לגלות, נכנס למצב של שינה. זה הבנו מה שקרה. עכשיו, מה יקרה? מה הלך? עכשיו, אחרי שהוא ישול, ישנו, מה עכשיו? איך ממשיכים על אחרי השינה? כבר ראינו שאיך שמתורו הוא שואל, איפה אני בעולם? פה חשוב להגיע, הנקודה שאנחנו עומדים בה היום גם באקטואליה. אנחנו יצאנו עכשיו מפורים, אז זה בקריאת המגילה שדפקו המן חזק ועוד כולנו התעוררנו. תלוי בכל אחד הוא התפלל כמה נפצים התפוצצו סביבו. אבל מסתם כולנו התעוררנו חזקה לנו שהתעוררנו מכל הקולות והברקים וכל המחאות. אדם התעורר. כתוב שעם ישראל ב-70 שנה שגלו את בבל, ירד למצב רוחני נמוך מאוד, בקושי הדופק, בקושי נשימות. מרדכי היהודי היחיד שהיה חלוץ לעורר את עם ישראל, ואז היה מצב של פורים, התהפך העסק, נהיה התהפכות מגזרה לרחמים גדולים מאוד, אבל אז מגיע שלב מאוד חשוב. אחרי הנס, מרדכי ואסתר יושבים, פרויקט כתיבה, הולכים לכתוב את ספר של החיים שלהם, רב מחר, כותבים את המגילה, מגילת אסתר, מרדכי היהודי ואסתר מהכבשים לכתוב ספר, הפך להיות ספר מפורסם מאוד. מקבל בכל התפוצות, קוראים אותו בכל המקומות, 4 פעמים, פעמיים בפרוזים, פעמיים במוקפים, מגילת אסתר. למה כתבו מגילה? שכתוב פה, כשאדם מתעורר משינה, הוא חייב לשמוע סיפור. אחד להשמיע לו סיפור, דווקא סיפור, לא תורה, סיפור, שהסיפור הזה, תוכו מלובש הפנים שלו. הערנות שלו מלובשת, הערנות העבודה מלובשת בתוך הסיפור. וזה הסיפור שרבי נחמן מספר לנו. הוא מספר לכל אחד את הערנות שלך. הוא מלביש לך את הפנים שאיבדת באיזשהו גלגול, באיזשהו סיבוב בחיים, באיזשהו שלב בחיים, איבדת את הערנות שלך, הרוחנית. חסק תרדמה, לא אכפת לי, לא משנה מה יהיה, הכל בסדר, תרדמה כזאת. איפה נמצאת הערנות? הערנות נמצאת את הצדיקים שלא איבדו אותה, אלה שנשארים ערים, הם שומרים לנו אותה, שומרים עבורנו את הערנות, הם מלבישים אותה בסיפורי מעשיות שאנחנו עכשיו קוראים, מציגים לנו את הערנות שלנו דרך סיפור, מישהו אחר, אז בת מלך עם שני מלכות, עם מלך, סיפורים וטיולים ונרדם וקם, פה מונח הפנים שלנו. כשאדם לומד את הסיפורים האלה, הוא פוגש את הפנים הרוחניות שלו, את הערנות, את עיניים הפקוחות שלו, שאיבד אותם, וזה סבולה נפלאה להתעורר. זה מה שקורה לנו עכשיו, קראנו מגילה, צריכים לקרוא אחר כך את ההגדה, תמיד סיפורים, 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 למה סיפורים עכשיו? הרבה סיפורים, כי צריכים להתעורר מהשינה. זה מה שקורה עכשיו, צריכים להתעורר מהשינה, יש הרבה סיפורים, הרבה סיפורים. ולאשר זה להעיר את השני. כי הצדיק בעצם שומר, כשאנחנו ישנים, על מה שאיבדנו. זה גם כתוב אצל משה רבנו, שעם ישראל איבד את הכתרים, שבחטא העגל, למי זה הלך? משה רבנו שמר את זה. כתוב הזה, ישמח משה מתנת חלקו. קיבל מתנה, הוא שמח, הוא שומר לנו את זה. בשבת הוא מחזיר לנו את זה. כל השבוע אנחנו ישנים, שבת מתעורר. מחזיר לך את השכל בחזרה. ככה כתוב. כתוב, הוא ישמח משה מתנת חלקו, הוא מחזיר לך את זה. מה זה? מה אותו דבר? נכון, בדיוק אותו דבר. שאדם אין לו עירנות רוחנית, הוא ישר כן. כולנו, כל מצב שאדם ישן ממשהו רוחני, זה נקרא שינה, נכון? עכשיו, איך מחזירים את זה השאלה העיקרית? מה שהזכרנו, שרבי נחמן כותב, שנראה לאדם שהוא ער והוא ישן. זה יכול להיות גם, רבי נחמן אומר, גם מי שלומד תורה זה יכול להיות לו. אם הוא לא לומד זה עם עירנות זה קדושה, אם הוא לא חי עם עירנות, עם חיפוש, הוא ישן. הוא נראה לו שהוא עושה, נראה לו שהוא מתפלל, נראה לו שהוא עושה, הוא ישן, הוא ישן עמוק מאוד. אז טוב, מה עושים כדי להתעורר מהשינה? אז הדבר ראשון, הגענו לפה לשמוע סיפור מעשיות. דבר שני, זה להבין איך אחרי לוקחים את הדבר הזה וחיים איתו. אז פה מונח גם עצה נפלא, שיש מי שמתפרנס מהפירות. בזמן שהשינה, זה לא רק להגיד, טוב, אז איך נפלנו לשינה, יש פה גם עצה נפלא. מה עושים כשישנים? יש מצב שאדם נפל עליו לשינה, אין מה לעשות, אמרנו כבר לפני כן, גוזרים עליך, לך לישון. למה אומר לך לך לישון? כי יש בשינה שכלים נפלאים. כתוב שהארי הקדוש, הארי הקדוש, אבא של תורת הקבלה של ימינו, הלך, בשבת הלילה תמיד הולך לישון שעתיים. שעתיים בשבת הלילה שם הצהריים. ופעם אחד התלמידים שלו ראה, כשהוא שהוא ישן, שהשפתיים שלו מרחשות, מלמלות. הוא שם את האוזן לשמוע מהרב הגדול שלו, מלמל תוך כדי שינה, לך תדע, מה גילויים. הוא לא הבין כלום, ואז הוא התעורר בדיוק הרי הקדוש התעורר, אמר לו, מה אתה עושה פה? מה לך כאן? אז הוא נבהל מאוד, ואז אמר לו, ראיתי שהרב מרחש בסתם, רציתי לשמוע מה הוא אומר. הוא התחייך ואמר לו, נשמע, כל פעם שאני הולך לישון בצהריים של שבת, שעתיים, אני עולה, פותחים לפניי לעולמות העליונים, פותחים לפניי את כל העולמות כולם, ומלאך אחד המלאכים הגדולים הממונים שואל אותי, באיזה אחד אתה רוצה לשמוע פעם תורה? אני בוחר באיזה איכל אני מתחשק לשמוע תורה, אני נכנס לאיכל הזה, שומע תורה, רק כך הוא עד לפה. אמר לו התלמיד, כבר הבין שאת רצון יאללה על הגל, אמר לו, אז הרב ייתן לי ככה כמה דיבורים מעולם האמת, כמה דיבורים. אחר כך הקדוש אמר לו, אני מעיד עלי שמיים וארץ, שאם הייתי עכשיו עומד לדרוש 80 שנה רצוף לילה ויום, והייתי גומר או מתחיל לומר את מה שהתגלה לי בשעתיים של השינה האלה. הרי הקדוש לא דיבר בגוזמאות, לא דיבר בגוזמאות אף פעם. הרי הקדוש כתוב שכל ספר יצא חיים, שזה ספר, זה השס של הקבלה, זה חיבור נורא, נפלא, 8 שערים, שער החיפורים של הרי הקדוש, זה כמו, הוא אומר לעצמו, זה כמו לקחת טיפה, זה כמו לקחת אוקיינוס, לנקז אותו לקש. אתם יודעים, שולחים קש כזה, קש לשתות קולה עם קש, לקח את האוקיינוס, תנקז אותו לתוך קש, כדי שאנשים לא ימותו מריבוי אור. זה השכל של הרי, זה המוח של הרי הקדוש. אז הוא היה בשינה שלו משיג השגות הלוקות. יש מצב שאדם בשינה יכול להשיג השגות הלוקות. יש מצב שאדם בשינה שלו, כמה פעמים אמרנו, מעופף בכל העולמות של תוהו. ואז הוא קם מבולבל מאוד. אז לכן יש קריאת שמע לפני על המיטה. אבל יש גם שינה רוחנית בחיים, יש לה פתרון. גם לפני שקמים, צריכים לדאוג, לראות, שמתי שאתה ישן לפחות תתפרנס מהפירות. כי המשרת והשין המחוץ זה לא שניים, זה אחד. השינוי מלכות זה החלק הישן שבנו, המשרת זה החלק הער שבנו. כי גם כשאדם ישן, אני ישנה וליבי ער, אומר שיר שלי. אני ישן, אבל איזשהו משהו אצלי ערני. יש משרת ששומר על הערנות שלי, שאני אקום, תחזיר לי את המוח. כי אם אדם היה ישן לגמרי, הוא לא יכול לקום מהשינה, שמשמור. לכן יש חלק ערני שחי עדיין. ממה הוא חי החלק הזה? מתפרנס מהפירות. מסתפק במועט, והוא חי מקו של חרובים. מה זה פירות הפלאים האלה שאפשר להתפרנס בהם גם מתי שאתה ישן? זה הסוד של החרובים. כשאתה מבין שמה שאתה חי בעולם הזה, ואתה ישן, זה כיוון שפה צריכים לרדת לעולם כדי לברר ניצוצות, מה שנקרא, לתקן את המציאות השבורה, זה נקרא לכל פירות. כתוב שיש אלו דברים שדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, ויש דברים שאדם אוכל בעולם הזה את הקרן, את הפירות, והקרן שמורה לעולם הבא. נכון? הרבי שאתה אומר. כלומר, יש דברים שאדם יכול לשמור על הקרן, על העץ עצמו שיהיה קיים, לשמור אותו לעתיד לבוא את העץ חרובים 70 שנה אחרי החיים, אם יש נותנו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, 70 שנה זה תקופת החיים של האדם, אתה שומר את העץ לאחרי החיים, לעתיד לבוא, עץ החיים, אבל אתה חי כרגע בפירות. כלומר, יש הבנה מסוימת, רוחני, שאתה מבין, שאתה יכול לחיות בעולם שבו אתה נגזר עליך לישון, וזה שאתה ישן זה כדי שתוך כדי אתה משקיע איזשהו עץ מסוים, משקיע אותו לא לעכשיו, לעתיד, לדור הבא, מה שנקרא לעתיד לבוא, זה נקרא המצוות, המעשים טובים, הדברים הטובים שאתה עושה, אבל אתה ניזון, אתה לא מת ברעב בינתיים, אתה ניזון מפירות. זה הסוד של עבודת השם. אילן זה גימטרי, אמרנו כמה פעמים, של ייחוד, שם הוויה ושם אדנות, צדיק א'. אילן זה גימטרי צדיק א', י' כבב כחבב, אדנות ביחד עם חבב, סמכי ביחד עם חבב, יוצא צדיק א', 91, גימטרי אילן. הייחוד הקדוש זה אילן, עץ זה ייחוד. המושג עץ זה אומר שאתה בעולם הזה חי סביב קיום של ייחוד, קודשה בריך ושכינתה. אתה לא תראה את זה בעולם הזה, אתה לא רואה את החיבור של בת המלך עם אבא שלה. מספרים שיום אחד ימצאו. אתה בחיים שלך רואה שאתה הולך והולך והולך וישן ולא מוצא אותה ונרדם ונכשל. אתה אומר, אז אין תוצאות? יש תוצאות. התוצאות לאו דווקא פה. התוצאות ודאיות ושמורות. הקרן קיימת לעולם הבא. קרן זה הדבר העיקרי שאתה עושה. כל מה שקורה פה זה לא העיקר. העיקר זה מה לאיפה זה נשמר. אבל הפירות זה החיות שאתה מקבל תוך כדי. כשאדם חי בעולם הזה בעבודת השם, כלומר בחיפוש רוחני, אמיתי, אז הוא ניזון פירות. איפה רואים את זה? רואים אדם, זה חילוק נפלא. מי שלא מחפש, מוצא. מה מוצא? מוצא את העולם הזה. משקיע בווילה, בוולבו, בכל ה-V, D-I-P. משקיע בכל מה שפה. מותר שיהיה הכל, למה לא? אבל תזכור מה העיקר. העיקר זה דברים שאתה חושב שאתה יודע, מה, נרדמת על איזה ספר... קראת תהילים, מה קרה, משהו זה, אז יצאתי להתבודד, דיברת עם השם, אמרת לו, ריבונו של עולם, נרדמתי 200 פעמים, תוך כדי שנה אתה אומר את זה, כן? משהו יצא איתי, אבל אני מאמין שיום אחד אני אזכה עוד. אתה רואה תוצאות? לא רואה תוצאות. יש אנשים מדי קוצרים פירות, עושים, מצליחים, ואתה הולך ומחפש, ומאמין שמשהו יקרה יום אחד, משהו טוב. אתה כאילו לא רואה תוצאות, ואנשים אחרים עושים, אתה רק מריח את האגזוז, הם עוברים, 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 אתה תקוע עדיין בפקק. לא. אולי הם משקיעים בעולם הזה. אדם יכול להשקיע בעולם הזה מאוד טוב, אבל הוא לוקח את הקרן בעולם הזה. אדם שמחפש את בת המלך, הוא שומר את הקרן לשם. את המציאה האמיתית הוא שומר מוצא לשם, אבל בינתיים הוא מתפרנס מפירות. הפירות זה שיש לך חיות. אדם שמחפש בת המלך, יש לו מתיקות בחיים. גם בתוך כדי כישלונות, יש לו חיים עסיסיים, פירות. הוא ניזון מחרובים. חרובים, אתה מוצא דבר חרוב, תיקנת אותו? תענוג, לקחת דבר חרוב, תיקנת אותו. לקחת יום שני המצ'וקמק, לא קיבלת אותו מן המוכן, לא נולדת עם כפית כסף אר ששמנת וכתפת עליה ולתוך הפה, נולדת כדי לעבוד קשה, ואם נולדת עם הכתפת, ירקת אותה בשלב מסוים וחיפשת מחדש למצוא את הכפית שלך ולא לקבל משהו מירושה, לעבוד בעצמך, כי בחיפוש רוחני אין ירושות, אין ירושות רוחניות, בשום פנים ואופן, ירושה יחידה זה רק משה רבינו מוריש לכל אחד. אם עבדת, קיבלת ירושה משה רבינו מהצדיק, אבל אין ירושות רוחניות, אתה לא יכול לקבל ממישהו אחר, אתה צריך לעבוד בעצמך. אתה מוכן לעבוד בעצמך, אז מה קורה? אז הקרן הזאת שמורה לך לעתיד לבוא, לא מתקלה. הפירות אתה ניזון וזה לא לוקח מהקרן, אתה חי חיים מתוקים ועסיסיים, אתה חי חיים מלאים של פירות וטעם, וזה נקרא סבלנות. פירות הסבלנות, אתה אוכל חרובים, זה פרי עם הרבה 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 סבלנות. יש לו זמן, יש לו זמן, שום דבר לא מפריע לו, שום דבר לא גורם לו להתייאש. אדם בעולם הזה פרנסה, זה דבר שמאוד מציק, אדם אומר, מתי כבר יהיה זה ישוע, מתי כבר משהו יזוז? אם אתה אומר מתי כבר, אתה כבר נמצא בלי חרובים. כי חרובים זה יהיה עם הרבה סבלנות. לכן העבודה העיקרית של המחפש האמיתי זה להיות סבלן גם אם נפלת לשינה. איך תהיה סבלן? תאכל מהפירות בינתיים. תאכל מהפירות, מה אכפת לך? אתה יודע מה אדם על עצמו זה, כל מי שחי עם התבודדות יודע להגיד את זה. קצת עם ההתבודדות, אתה אומר, שאומר אותך, תגיד, כבר ראית ישועה? ראיתי ישועה. איפה ישועה? דיברתי עם הקדוש ברוך הוא שעה עכשיו, מה זה שיחה? זה לא ישועה, יש ישועה יותר גדולה מזה, תגיד לי. שיחה נפלאה, כזה מתוק, היה כל כך טוב. אתה אומר, רק שווה כל הברוך כדי לקבל את הישועה הגדולה הזאת. כן? אבל בעולם הזה מודדים, תגיד לי, כבר ראית ישועה? מצאת כבר שידוך? לא תבטל את הוראת קבע. בעצם כזה דבר. כל הדברים שהם כאלה בצורה סגולית של מהירה, זה טוב, נחמד, אבל זה לא הדבר. הדבר האמיתי זה, אני מחכה, ממתין, 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 והישועה האמיתית שלי, זכיתי לחטוף עוד דיבור מהקדוש ברוך הוא, זכיתי לעוד רגע של געגועים, עוד רגע של חרטה, עוד רגע של מציאת, של הסתכלות לכיוון בת המלך, עוד רגע של התגברות, זה נפלא, זה פרי. עוד נקודה אחת, שגם היא חיזוק נפלא, זה כל אחד צריך לשאול את עצמו, זה קצת בדרך אחרת מה שמענו עכשיו, השני המלכות טעם על התפוח, נתן ביס בתפוח, נפל נרדם. כשהוא קם, הוא פוגש את המשרת שאותו, תגיד לי, מה הייתי? אמר לו, ישנת הרבה זמן, ואני הייתי ניזון, מתפרנס בפירות. יש פה מוקש רציני. מאיזה פירות? פירות ביה הידיעה, מהפירות. איזה פירות התפרנסת בדיוק? מהפירות של העץ הזה. הוא אכל מהעץ ונרדם מיד. המשרת אוכל מהפירות, התפרנס כמה שנים מהפירות. נשאר ער לגמרי, איך זה יכול להיות? למה הוא לא נרדם גם כן אם אכל מהפירות? אם יש שם סם שמרדים, אז למה הוא לא נרדם גם כן? התשובה נפלאה ביותר. וזה חיזוק גדול מאוד. כשאדם הוא לא הדבר בעצמו, אז גם הוא יאכל את כל סם המוות בעולם, הוא לא ימות. לא פוגע, לא מזיז לו. כשאדם שהוא בר דעת, אומרים צדיקים, אז כל דבר מזיק לו. כל דבר מפריע לו. כל דבר קשה לו, כל פעם הוא אומר, נפלתי, נפלתי. למה צדיקי תן את בוכי נפלתי? תראו את רבי נתן ברסלר, רבי נתן, תמיד שרבי נחמן. כל הליקוטי תפילות שלו, כמו אחד הפושעים, מלא צעקות, בחירות, תגיד לי, הוא צדיק הזה גדול. בגלל שהיה כל כך צדיק, כל כך נקי, כל דבר קטן שקרה בעם ישראל, כאב לו עד עומק הנשמה. אדם שפחות נקי, פחות מרגיש. כן? פחות מרגיש. זה כמו אור מת ברגל. אתה מרגיש? לא מרגיש. ככל שאדם מחפש יותר, הוא יותר נעשה רגיש לחיפוש שלו. כל שכחה בחיפוש כואבת לו. לכן הוא מלא נפילות. זאת אומרת, תגיד, למה עובר עליך כל כך הרבה ישני מלכות? יש אנשים בזמן הזה שחיו חיים טובים, רק הוא נרדם, עושה פשלות כל הזמן. למה הוא עושה פשלות? כי הוא מחפש אמיתי, הוא מקורי. כשאתה מחפש, נגזת בתפוח לא לעניין, נרדמת. אכלת קצת לא בזה, נרדמת. זה לא פחות טוב, זה יותר טוב. סימן שאתה יותר על אמת, אתה יותר רגיש, אתה יותר מחובר למקור. כל דבר פועל אצלך, זה חי. המשרת לא עיקר הסיפור פה, ולכן הוא יכול לחמת תפוחים, לא מזיק לו. לכן כשאדם רואה שקשה לו, שהולך לו קשה, שהולך לו נפילות, שלא מצליח לו בתשובה, שלא מצליח לו בהתקרבות, בתשובה הנצחית, זה יופי. סימן שאתה שני מלכות, סימן שאתה אדם שבאמת מחפש. ולכן, לך כל דבר קטן ישר עושה משהו. ישר גורם, או לשינה, או לקימה. אתה אדם חי, אשריך, אתה אדם חי. אחד אחר אמת, לא מרגיש כלום, הכל בסדר. יש אנשים שאוכלים במחלקה סגורה, יש אנשים מרחם רק עם אינפוזיה לבריד, לא מבין מה קורה, לא סתם למה קורה איתו. אז הוא מתמצא יותר טוב, אין לו בעיות, אף אחד לא מטריד אותו. שמרחם. כתוב שבבית כברות, תמיד כל האנשים השלבים נמצאים בית כברות. אין שם אנשים בעיות. אנחנו אנשים חיים, יש הרבה בעיות, זה על אמת, זה אמיתי. אז לכן, הוא לא נרדם והוא כן נרדם. רק עם זה נסיים פה את הנקודה הזאת, הוא הולך, אחר כך אומר, הוא מגיע אל בת המלך, ואז היא אומרת לה, מצטערת בשבילו, אומרת, בשביל יום אחד איבדת. אומנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון אז התגבר היצר מאוד. כלומר, אומר רבי נחמן שבת המלך אמרה לו שאתה תקל עליו העזרה, לא יהיה מוזר שלא לאכול כי הוא דבר קשה לעמוד בו, וכן תשאו לבחור לך מקום שוב פעם, תשב גם כן שנה, כנ"ל ביום האחרון תהיה רשאי לאכול, רק שלא תישן. לכן לא תשתה יין כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. אחר כך נראה ששוב פעם הוא שוב פעם תקל כמובן. אבל דבר ראשון, יש פה רעיון נפלא. אדם עשה פשלה, מה שנקרא בלשון העם, פספס, החמיץ, איבד, הוא חוזר וחזר לבת המלך, ולכאורה הכל מתחיל מחדש. בת המלך אומרת לא, זה לא מתחיל מחדש. עכשיו אתה כבר לא צריך לצום. זה לא רק בגלל שהקלתי עליך את העזרה, אלא בגלל שכבר עשית את התיקון של צום. אי, נכשלת, לא משנה. עשית כבר את השלב הזה, כבר התקדם את השלב. הצום כבר אמרנו, זה שלב שהוא לפני, לא נחזור לכל השיעור הזה, אבל זה שלב שהוא לפני שמגיעים פנים, צריכים צום. צום זה אחור באחור. זה חזרה אחורנית, כדי להגיע שוב פעם לפנים. זה כמו רברס כזה. אדם צם, זה גימטריה של שמות שעושה רעב, רשע, אין בית, נקרא שאתה מרעיב את עצמו, אז הוא בעצם חוזר אחורה. איפה אתה רואה את בגוף? כשאדם לא אוכל, מאיפה הגוף נבנה, מה הוא חי? הוא ניזון ממאכלים שהוא אכל לפני זמן, לפני זמן, לפני זמן, עד שיש מצב, כותב רבי נחמן, שאתה יכול להיות ניזון מחלב עמך, מהזמן מייניקה. ככה כותב ברוחניות בכל אופן, אתה יכול לתקן אפילו את זה, אתה יכול לתקן את כל האכילות שלך. אז אנחנו כבר לא חיים עם צומות, כבר אמרנו שהוציאו את זה מאיתנו, בעל שם טוב הוציא את זה, רבי נחמן הוציא את זה, שלא יהיה תעניות חוץ מה שצריך, אבל יש כן תעניות. אני מוכן להתחיל מחדש, זה נקרא תעני. חוזר אחורה. וואי, כמה זה קשה לחזור אחורה. אתה חוזר אחורה, אתה משתמש עם כוחות שפעם זנחת אותם. כל דבר שלהם אוכל בעולם הזה, והוא לא עושה איתו משהו טוב, הוא לא מחפש איתו את בת המלך, זה הופך להיות דבר שמרדים אותו. אדם שאוכל יותר משהו צריך, מה קורה לו? נעייף. שבת אחרי החמין, כולם נרדמים. למה נרדמים? זה טוב, כי בשבת צריכים את לישון. כי אז יש השגות. למה נרדמים? כי אדם, הגוף אוכל, עכשיו מערכת העיכול עובדת קשה. ככל שאתה מעמיס אוכל והוא לא עושה איתו עבודה, אז הוא נרדם. היה כתוב על אחד מגדולי ברסלב, רבי אברהם בן רבי נחמן קראו לו. רבי אברהם בן רבי נחמן. אחד לפני שתי דורות. היה איש פלא. אז ספרת איזה מישהי שהכירה את זה במשפחה, משהו. לא זוכר מי סיפר את זה. בכל אופן, זה סיפור שעד ראייה או עדת ראייה ראתה את זה, שתמיד שהיה גומל לאכול, והיה מברך ברכת המזון, כשהיה גומל לברך ברכת המזון, היה צריך שוב לאכול. מצד הגוף היה כבר רעב שוב פעם. והיה מברך עם כאלה כוחות, כמו אחד שעושה ריצה, של לשרוף את כל הקלוריות מהברן של, של הברן, כן, ביידיש, ההתלהבות של ברכת המזון לקחו איזה שעה. הוא היה שורף את כל האוכל שהוא אכל, היה כבר רעב שוב פעם. לא אכל שוב פעם, הוא אכל פעם ביום אולי, אבל הוא שוב פעם היה רעב לגמרי. וסגולה על מי שרוצה להרזות ולאכול מה שהוא רוצה. אז אתה עושה ברכת המזון בקולות וברקים, מובטח לך שאתה נהיה רזה. אתה תמיד מוריד בחזרה את כל מה שאכלת. אדם צריך לשרוף את כל הקלוריות, כל מה שיושב עליו. כשהוא לא עושה את זה, אז יש תיקון. תעשה התחלה חדשה. התחלה חדשה זה נקרא רעב, אתה חוזר אחורה, עושה רוורס. כשאתה עושה רוורס, אתה משתמש עם דברים שזנחת פעם. לפני שנה קיבלת איזו הרגשה טובה בלב ולא עשית את עבודת השם, קיבלת משוב ולא החזרת בחזרה. אפשר לתקן את זה שוב פעם, תעשה עכשיו תשובה, תחזר, אבל אני מתחיל מעט חדש, התחלה חדשה זה נקרא שאתה מושך, אין לך עכשיו אנרגיה, כי אתה עושה התחלה חדשה. אתה לא עובד עם עדף, אתה מושך אחורה, מתחיל מחדש. משתמש עם כוח שזנחת פעם. לכן, אני אומרת לו, אתה כבר עשית את זה. עכשיו תתחיל כבר בשלב הבא, רק אל תשאל. רק אל תשאל, לכן אל תשתה יין, לא תשאל, אולי שיעור הבא נדבר על המושג של יין, כי בשיעור הבא אנחנו נפגש אותו שהוא פגש איזה מעיין מעניין, שיש לו צורה כזאת וריח כזה, והוא שתה אותו וקרה מה שקרה לנו פורים, יין ושחרות, ושם הוא נפל שוב פעם. קרה אצל נוח הסיפור הזה גם כן, לא נכנס לשבוע, אבל נקודה אחת מזה נצא. נזכור דבר אחד, כשאתה עשית משהו ברוחניות, אפילו אם נפלת, כותבים צדיקים, אין דבר שהוא בטל, אין דבר שנהיה נקסט, חזר, נגמר. כל מה שעשית בעבודת השם, נשאר לנצח. בשלב הבא, גם אם תתחיל מחדש, אתה כבר עם פלוס גדול מאוד, למרות שאתה לא רואה אותו, הוא שמור לטובתך. והדבר הזה חוסך לך דברים, מקדם אותך, למרות שאתה לא תמיד רואה את זה בעיניים. זה אנחנו לקחת איתנו. סוף, בתקופה אנחנו נמצאים בסוף ה-70 שנה שגלות לקראת בניית בית המקדש השני, תקופה שאנחנו מזכירים את הפורים, כן? בחיים גם אנחנו נמצאים נקודה מסוימת של תורנו מהשנה, ברוך השם, היה פורים ותורנו כולנו. השאלה מה עכשיו? תקשיב מהר לסיפורים מעשיות. תלך לשמוע סיפור, תשמע את הסיפור שמספר פה, סיפור ראשון, תשמע את הסיפורים שהתורה מספרת פרשת שבוע, זה גם כסיפור, מותר לשמוע בקריאת התורה, כמו סיפור, תשמע את הסיפור, תשמע את הסיפור של האגדה. הסיפורים האלה, זה בפנים מולבש עירנות שעבדה ממך באחד מהדורות, אולי בגלגולים קודמים שאתה אפילו לא מכיר. כשאתה תקבל את העירנות הזו מחדש, אתה תופתע לגלות פתאום את בת המלך כל כך קרובה אליך. דברים שכבר חשבת שהם נעבדו מן הארץ, קיימים ממש אצלך. לכן גם כשחוני המגל מתעורר אחרי 70 שנה שהוא ישן, שמע את הסיפור, או כשרבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה, אז הוא יוצא בחזרה עם השגות אלוקות, הוא כותב את כל ספר הזוהר, חוני המגל חוזר לבית מדרש ופושט את כל השאלות שהצטברו ב-70 שנה שהוא לא היה, ואנחנו חוזרים מחזרה בגדול לחיים, לענות על כל השאלות שנשארו פתוחות, כל אחד חוזר מזה התבודדות טובה אחרי שהוא מתעורר פתאום, עונה תשובות על כל השאלות שלו, נרדם שוב פעם, מתעורר שוב פעם, אבל כל שנה מולידה אחר כך סיפור מעשיות.